שלום וברכה, שבוע טוב ומבורך. אנחנו בעזרת השם מתחילים את הפרק השני. הפרק הזה, פרק קצר יחסית, יש בו שני נושאים מרכזיים. הנושא הראשון הוא התפילות המיוחדות לימי התענית. כבר הזכרנו את תפילה של 24 ברכות, כמו שהגמרא תברר מיד, כמו שראינו גם בפרק הקודם, זו תפילה שמייחדת דווקא את שבע התעניות האחרונות, שבע התעניות החמורות. זו הסוגיה האחת. הסוגיה השנייה היא מי בעצם, או מי ומתי פטורים מן הצום. מתי פטורים מן הצום יחזיר אותנו לענייני מגילת הענית, כלומר ימים שבהם אי אפשר להתענות. מי פטור מן הצום? אז תהיה לנו כאן סוגיה לגבי העובדים במקדש, אנשי משמר ואנשי בית אב, הכהנים שעסוקים בעבודת המקדש, יכול להיות שלא הטילו עליהם את החובה להתענות באותן תעניות גשמים. כמו שקורה בעוד מקומות בשס, גם בפרק הזה, כל משניות הפרק כתובות ברצף, ולכן עיקר דברינו הערב זה בעצם לימוד משנה. כמעט כל הדף, דף תתווה, והוא עוסק במשניות עצמן. ואנחנו אחר כך נתחיל לראות גם את הסוגיה הראשונה בגמרא. אז עכשיו רוב הנושאים שבמשנה יידונו בהמשך הפרק בימים הקרובים, ולכן נזכיר רק עיקרי דברים, ואת השאר ילך ויתברר בהמשך השבוע לאורך הפרק. ובכן, אומרת המשנה דף תתווה עמוד א', סדר תעניות כיצד? שוב, לכאורה סדר תעניות כל התעניות, אבל הגמרא מיד תבהיר, לא כל התעניות, אלא דווקא שבע האחרונות, הן אלה שנדונות כאן במשנה. הסדר תעניות כיצד? מוצאים את התיבה לרחובה של עיר, הזכרנו את זה כבר, מענייני הרחוב שמוכרים לנו, כלומר יש איזושהי אמירה בזה שלא מתפללים בבית הכנסת, אלא יוצאים החוצה, ונותנים אפר מקלה, אפר מקלה הכוונה אפר של שריפה, של משהו שרוף, להבדיל מאפר, לא אפר, אלא אפר, ונותנים אפר מקלה על גבי התיבה, ובראש הנשיא, ובראש אב בית הדין, וכל אחד ואחד נותן בראשו. הזקן שבהן אומר לפניהן דברי כיבושין. פירוש המילה דברי כיבושין על פי פשוטה היא, מה זה דברי כיבושין? חזרה בתשובה, מה זה כיבוש מלשון מה? לא, אני חושב שהפירוש הפשוט של דברי כיבושין זה העניין של כיבוש היצר הרע, כלומר קצת למעוך אותך, מכירים שיחות מוסר, כאילו כמו שהיה בבעלי המוסר, קצת ללחוץ חזק, זה דברי כיבושין. יש כאלה שרצו להגיד ההפך, דברי כיבושין כמו שכאשר כובשים משהו אז בעצם מוציאים את הפנימיות שלו, אז ככה גם כאן, דברי כיבושין במובן של בואו נתנער מכל היצר הרע שהוא הכל רק איזה מסכה מסביב, ונוציא את הפנימיות האמיתית, את התוהר הלב שיש בכל אחד, כחלק מחזרה בתשובה. אם כן, אז כאן שבהן אומר לפני דברי כיבושין, אחינו, לא נאמר באנשי נינווה וירא אלוהים את צעקם ואת העניתם, אלא וירא אלוהים את מעשיהם, כי שבו מדרכם הרעה. ובקבלה הוא אומר, וקירו לבבכם ועל בגדיכם, ושוב חזרנו לאותה נבואה של יואל, שכבר דיברנו עליה הרבה בשבוע האחרון, כי אכן יש שם ביואל תיאור מאוד מאוד עז וחזק של עניין חזרה בתשובה, לכן גם אנחנו קוראים מנבואת יואל הזאת בשבת שובה, אחרי שקוראים שובה ישראל מהושע, קוראים את הפסוקים הללו ביואל, וגם שם נאמר, וקירו לבבכם ועל בגדיכם, רש"י כאן מתעכב על הביטוי, ובקבלה הוא אומר, מה זה בדרך כלל דברי קבלה? נביאים. אז מה קשה לרש"י? מה ההבדל בין ציטוט מיונה לבין ציטוט מיואל? יונה ויואל שניהם נביאים בתוך תרי עשר, אז למה הוא מצטט בלשון אחת את הפסוק מיונה או בלשון ובקבלה הוא אומר וקירו לבבכם ועל בגדיכם? ורש"י מיישב ואומר דברי קבלה, כשאנחנו אומרים שהנבואות הן דברי קבלה, משמעות הדבר זה נבואה שניתנה לדורו. כלומר האמירה, כל אמירה של דברי נביאים, כך חז"ל אומרים בכמה מקומות, שכל נבואה שנצרכה לשעתה לא נכתבה, נכתבה רק נבואה שצריכה לדורו. עכשיו יונה זה סיפור, זה סיפור המעשה. יואל קורא אל העם, קורא לדורו וקורא לדורות, קירו לבבכם ועל בגדיכם, ועל כן הדבר הזה נחשב כדברי קבלה. טוב, אז כאמור לפני התפילה דרושה, שיחת חיזוק. אחר כך עמדו בתפילה, מורידים לפני התפילה זקן ורגיל, ויש לו בנים, וביתו ריקם, כדי שיהיה ליבו שלם בתפילה. הגמרא תסביר, ריקם יכול להיות ריקם מבחינה כלכלית, שהוא סובל ממחסור כלכלי ומגיע ללב שבור, ויכול להיות ריקם מן העבירות, ועוד נדבר בהמשך השבוע על מי ראוי להיות שליח ציבור בתעניות ובכלל. ומכאן לתפילה המיוחדת של התענית, ואומר לפניהן 24 ברכות. איך 24? י"ח שבכל יום, כבר הזכרנו שבוע שעבר, שתמיד תפילת 18 היא תפילת 18, נראות שאנחנו יודעים שיש בה 19 ברכות, אבל היא נתפסת כתפילת 18, הוא מוסיף עליהן עוד 6, ואלו הן זיכרונות ושופרות, ממש כמו בראש השנה, ברכת זיכרונות וברכת שופרות. הריטב"א כאן מעריך הרבה על המשנה שלנו בכמה וכמה עניינים, אז הריטב"א אומר לא יכול להיות שאומרים בדיוק את הנוסח שנאמר בראש השנה, כי יש דברים שמאוד מיוחדים לעיצומו של יום, ומתאימים פחות ליום תענית, אבל אומרים ברכת זיכרונות וברכת שופרות. ועכשיו מוסיפה המשנה ואומרת, אל השם בצרת עלי קראתי ויענני, תהילים קוף קף, אשא עיניי להרים מאין יבוא עזרי, תהילים קוף קף א', ממעמקים קראתיך השם, תהילים קוף למד, ותפילה לעניק יעתוך, תהילים קוף ב'. כלומר, מה שאומרת המשנה, זה בעצם ארבעה מזמורי תהילים. אלה הברכות. אז ברכת זיכרונות אנחנו יודעים מה המבנה שלה. ברכת שופרות אנחנו יודעים מה המבנה שלה. למדנו את זה לא מזמן בראש השנה, שלושה פסוקים מפה, שלושה פסוקים משם, סך הכל 10 פסוקים. אבל בנוסף לזה פשוט אומרים, קפיטל תהילים, מוסיפים עוד מזמור תהילים אחד, וזה בעצם מה שמרכיב את ארבע הברכות הבאות. רבי יהודה באמת אומר, לא היה צריך לומר זיכרונות ושופרות. כלומר, זיכרונות ושופרות באמת, אלה ברכות שמיוחדות לראש השנה ואינן מתאימות לתענית, אלא אומר תחתיהן, מוסיף עוד שני פרקים, אבל רבי יהודה משום מה לא בוחר עוד שני פרקים מתהילים, למרות שברור שאפשר היה למצוא, רבי יהודה לא בוחר עוד שני פרקים מתהילים, אלא שתי ציטטות אחרות מדברי הנביאים. אחת, רעב כי יהיה בארץ, דבר כי יהיה בארץ, זה, מאיפה הפסוק הזה? יפה מאוד, זאת תפילתו של שלמה בחנוכת המקדש, כמובן שלדעת רבי יהודה לא צריך לומר את כל התפילה, אלא את אותם פסוקים שמדברים על זה, שאם תבוא פורנות, רעב כי יהיה בארץ, דבר כי יהיה בארץ, אז כולם פונים ומתפללים על הקדוש ברוך הוא דרך בית המקדש, אז זה אם כן פרק אחד שהוא מוסיף, ואשר היה דבר השם אל ירמיהו על דברי הבצורות. וזו נבואה של ירמיהו בפרק י' ד', וגם היא מאוד מאוד מתאימה לאווירה שיש כאן. זה פרק מיוחד במינו, אני חושב שאין שני לו במקרא, בתיאור, של מה קורה כשיש רעב, ובדגש על דברי הבצורות, כלומר, מה קורה כשיש בצורת, שלא יורד גשם, איך נראית ארץ מיובשת, איך היא נראית לאדם, איך היא נראית לבעלי החיים, יש שם תיאורים מאוד מאוד ייחודיים, בירמיהו על בעלי החיים שמגיעים למקורות המים, ומוצאים אותם ריקים, ומוצאים אותם מיובשים, ולכן, קוראים את הפרק הזה, שכאמור הוא חלק מן הבצורת. לא מבואר כאן במשנה, עד איפה בירמיהו פרק י' ד' קוראים, יואב אם פתחת תנ"ך אז תביא לי אותו ממש לרגע, לא מבואר שם בירמיהו עד איפה קוראים, אומרים האחרונים שקוראים עד פרק ט', כי מה קורה? שם ירמיהו מתאר את אותו תיאור באמת נוגע ללב של הבצורת, ואז ממשיך הנביא ואומר, אם אבוננו אנו בנו אדוני עשה למען שמך, כי רבו משובותינו לך חטאנו, מכירים את הפסוקים האלה? הם ממש סדר הסליחות של כולנו, מקווה ישראל מושיעו בעת צרה, למה תהיה כגר בארץ, וכהורה הכנתה ללון, למה תהיה כאיש נדם כגיבור לא יוכל להושיע, ואתה בקרבנו אדוני, ושמך עלינו נקרא, אל תניחנו. אלה ממש הפסוקים, שהם פסוקי סליחות, כולנו מכירים אותם מן הסליחות, ואומרים האחרונים, צריך לעצור כאן בפסוק ת'. למה? אז כמו שהדגשתי כבר כמה פעמים, אנחנו לא לומדים פה תנ"ך, אבל רק הערה אחת, ידיעות נכבדות להכיר. ותקשיבו היטב מה אומר שם ירמיהו בפסוק הבא. כה אמר אדוני לעם הזה, נו מה הייתם מצפים שיהיה המשך הפסוק? אחרי כאלה פסוקי סליחות, כאלה פסוקי תשובה, מה יהיה הפסוק הבא? מה יהיה המשך הפסוק? כן אהבו לנוע רגליהם לא חסכו, ואדוני לא רצם, עתה יזכור אבונם ויפקוד חטאותם. עכשיו זה פסוק מאוד מאוד מסוכן במרכאות למסכת הענית, מדוע? משום שיש כאן לכאורה תפילה נורא מרגשת, וחזרה בתשובה נורא מרגשת, ובא הקדוש ברוך הוא ואומר, לא מקובל. לא יעזור לכם, דינכם נחתם, כן אהבו לנוע רגליהם לא חסכו, פירושו של דבר, שאיפה הייתם כשרצתם מעבודה זרה לעבודה זרה? איפה הייתם אז? עכשיו אתם באים להתפלל? עכשיו אתם באים לחזור בתשובה? זה כבר מאוחר מדי. כמו שאמרתי, זאת אמירה מאוד מאוד מסוכנת לגבי הרעיון העקרוני של מסכת הענית, שאנחנו מתפללים כדי לקרוע את רוע הגזר. בפרק הזה בירמיהו זה לא מצליח, בהמשך אותו הפרק הנביא בעצמו מצטרף לתפילה וגם אז נדחים דבריו וגם אז הם לא מתקבלים. מעניין. כל פנים, לדעת רבי יהודה, בוא נחזור אל הנושא שלנו, רבי יהודה אומר לא אומרים זכונות ושופרות אלא מוסיפים מתפילת שלמה ומוסיפים מדברי הבצרות ירמיהו פרק י'. יפה, אז אם כן מה שעשינו עד עכשיו זה בעצם לצטט ארבעה או שישה קטעים מתהילים או מן הנביאים שאותם משלבים בתפילה. אבל אמרת שמוסיפים שש ברכות, אז איפה בדיוק הברכות? ממשיכה המשנה ואומרת, ואומר חותמיהן, על הראשונה הוא אומר, מי שענה את אברהם אבינו בהר המוריה, הוא יענה אתכם וישמע בכל צעקתכם היום הזה, ברוך אתה השם גואל ישראל. כלומר, הברכה הראשונה היא בעצם, זה עוד לא תוספת השש. הרי איפה מוסיפים ברכות, אנחנו כבר יודעים, איכן מוסיפים את הברכות ביום התענית, כבר למדנו, בין גואל לרופא. ואם כן, הוא בעצם מתחיל ממי שנה לאברהם אבינו בהר המוריה וחותם בברכת גואל ישראל. ועכשיו מתחילות שש ברכות. על השנייה הוא אומר מי שנה את האותן יענה מסוף יענה אתכם ישמע כל צעקתכם ברוך אתה השם זוכר הנשכחות. על השלישית הוא אומר משנה את יהושע בגלגל ינתכם ישמע כל צעקתכם ברוך אתה השם שומע תרועה, על הרביעית הוא אומר משנה את שמואל במצפה ינתכם ישמע מכל צעקתכם ברוך אתה השם שומע צעקה, על החמישית הוא אומר משנה את אליהו בהר הכרמל ינתכם ישמע כל צעקתכם ברוך אתה השם שומע תפילה, וזה מאוד מעניין שיוצא שבתפילת המידה הזאת של 24 ברכות יהיו פעמיים שומע תפילה, גם בברכה החמישית הזאת וגם בסוף ה-18. על השישית הוא אומר מי שנה את יונה מיד אגב אני אתכם ישמע כל צעקתכם היום הזה ברוך אתה השם העונה בעצרה, על השביעית הוא אומר מי שנה את דוד את שלמה בנו בירושלים אני אתכם ישמע כל צעקתכם ביום הזה ברוך אתה השם המרחם על הארץ. ואם כן שוב הוא מוסיף שש ברכות, אבל המשנה כאן מנתה שבע. למה המשנה מנתה שבע? בגלל שהראשונה היא ברכת גואל ישראל, כלומר את עניין מי שענה וכולי הוא יענה אתכם וישמע בכל צעקתכם, זה באמת מוסיפים שבע פעמים בברכת גואל ישראל ובעוד שש ברכות. המבנה הזה של המשנה, ולכן דווקא כאן אני חושב שזה מעניין להזכיר, אמרתי שאנחנו עומדים הערב משנה ולא גמרה, אז המבנה כאן של המשנה באמת הוביל את הרמב״ם למסקנה שרוב הראשונים חלקו עליה. רוב הראשונים מבינים שאותן שש ברכות מבוססות על מה? על אותם מזמורים שאמרנו, כלומר אומרים זיכרונות, אומרים שופרות, ואחר כך אומרים שיר המעלות אל השם בצרת עלי, כלומר אומרים את כל מזמור תהילים קוף קף, ובסיומו אומרים מי שענה ל... זה הברכה השלישית כבר צריך להיות, אז מי שענה את יהושע בגלגל הוא יענה אתכם וישמע בכל צעקתכם. כך מבינים רוב הראשונים. כלומר שומרים פרק תהילים, אחריו מי שענה הוא יענה אתכם וישמע בכל צעקתכם, ברוך אתה השם. אבל הרמב״ם לא למד ככה. הרמב״ם אמר זה לא מה שכתוב במשנה. ולכן הרמב״ם אומר שעוד בברכת גואל ישראל, לפני שיוצאים לאותן שש ברכות, שמה אומרים שישה מזמורי תהילים, או ארבעה מזמורי תהילים. תהילים קוף קף, קוף קף א', קוף למד, את זה אומרים הכל בתוך ברכת גואל ישראל. ואחר כך אומר הרמב״ם שמוסיפים עוד שש ברכות. כלומר רוב הראשונים הבינו שכל מזמור כאן הוא משוייך לאחת הברכות מאותן שש ברכות. הרמב״ם אמר לא לא לא, כל מה שהמשנה אומרת זה הכל נאמר עוד לפני כן, לפני גואל ישראל. ואחר כך לדעת הרמב״ם מוסיפים עוד, הרמב״ם שם אומר שכן צריך להוסיף פסוקים ועניינים לפי אותה חתימה, ולחתום באותן שישה או שבעה חותמי ברכות שנזכרים כאן במשנה. אז זו אם כן המחלוקת בין הרמב״ם לבין שאר הראשון. המשיכה המשנה ואומר, מעשה בימי רבי חלפתא ורבי חנניה בן תרדיון, שעבר אחד לפני התיבה וגמר את הברכה כולה ולא ענו אחריו אמן. תקעו הכהנים ותקעו, מי שענה את אברהם אבינו בהר המוריה הוא יענה אתכם וישמע בכל צעקתכם היום הזה. הריו בני אהרון הריו, מי שענה את אבותינו על ים סוף הוא יענה אתכם וישמע בכל צעקתכם היום הזה. וכשבא הדבר אצל חכמים אמרו, לא היינו נוהגים כן אלא בשער המזרח ובהר הבית. כותב הריטב"א כאן בפירושו למשנתנו שפירושים רבים נאמרו בין הראשונים על מעשה רבי חלפתא ורבי חנניה בן תרדיון. ברור שרבי חלפתא ורבי חנניה בן תרדיון עשו משהו שלא היה לרוחם של חכמים. אמרו אתם לא נוהגים נכון, או אתם נוהגים מנהג שנהג רק בהר הבית ולא נוהגים אותו במקומות אחרים. אלא שמצאנו המון דעות בין הראשונים, והריטב"א שם מביא 4, 5, 6 פירושים, לא ספרתי בדיוק, למה בדיוק עשו רבי חלפתא ורבי חנניה בן תרדיון לא נכון. הזכיר רק את הפירושים המרכזיים. קודם כל אני קראתי את המשנה כפי שהיא כתובה כאן לפנינו, שזו גם הגרסה של רש"י, שעבר אחד לפני התיבה וגמר את הברכה כולה, ולא ענו אחריו אמן. לא ענו אחריו אמן. טוב, אז זה מפתיע, אחרי כל ברכה צריך לענות אמן, אז למה הם לא ענו אמן? מסביר רש"י, מה הם כן ענו? והגמרא עוד תדון בזה, אני מקדים את המאוחר ואומר את זה עכשיו. מה הם כן ענו? ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. לדעת רש"י, זה ורק זה הייתה הביקורת. אמרו להם לא. במקדש באמת לא עונים אמן על הברכה. במקדש, במקום לענות אמן, אומרים, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ועל זה עירו לרבי חלפתא ורבי חנניה בן תרדיון, ככה עושים רק במקדש ולא במקומות אחרים. אז אם כן, זה הפירוש של רש"י, אבל הפירוש של רש"י כאמור מבוסס על הגרסה במשנה שאומרת, ולא ענו אחריו אמן. דעקא, כמו שמיר שם הריטב"א, שרוב הראשונים גורסים וענו אחריו אמן. אז לא יכול להיות שזאת הבעיה, כי הם כן ענו אמן. לא ברור שהם קודם אוכלו לעולם ועד. אז אם ככה, מה הם עשו לו בסדר? ואז כאמור יוצא הריטב"א ומביא עוד הרבה פירושים מה הם עשו לו בסדר. רק אני מזכיר כמה דוגמאות. למשל, הריטב"א אומר שיכול להיות שמה שהם עשו זה שהם תקעו בחצוצרות ובשופרות ביחד. אם ככה, העיקר קצת חסר מן הספר, כי זה לא כתוב במשנה, אבל זה באמת בעיה. כי הזכרנו כבר ביום שישי את הסוגיה בראש השנה שאומרת שההבדל בין המקדש לגבולים זה שבמקדש תוקעים גם בשופר וגם בחצוצרות, ובגבולים זה או-או. יש ראשונים שקשרו את זה עוד פעם לדיון של יום שישי ולשאלה האם תוקעים בשופר או בחצוצרות. למשל יש כאלה שרצו לומר שהם תקעו בחצוצרות ואמרו להם לא נכון, לא תוקעים בחצוצרות בגבולים אלא רק במקדש. הזכרנו את הדעה הזאת, בגבולים זה רק בשופרות. ויש כאלה שלקחו את זה למקום אחר לגמרי לגבי סדר הדברים שכן כתוב במשנה, שכן הם אומרים, ולא נוח אב אמן, תיקו הכהנים ותקעו, מי שענה את אברהם אבינו בהר המוריה הוא יענה אתכם. רגע, זה בעצם החתימה. אז מה הבעיה כאן? שאיפה הם תוקעים? הם תוקעים, לא מצד תפילת 18, אלא איפה הם תוקעים? תנסו רגע להיזכר בראש השנה, בתקיעות שלנו. מתי תוקעים? בראש במוסף, מתי תוקעים? אחרי הברכה. כאן משמע, הרי מה זה מי שענה את אברהם אבינו בהר המוריה? זה החתימה של הברכה. כלומר, משמע שהם הבינו שצריך לתקוע לפני החתימה ולא אחריה. על זה אמרו להם, לא. יכול להיות שככה עושים במקדש, בגבולים, כמו שאנחנו רגילים במוסף של ראש השנה. מסיימים את הברכה, ברוך אתה השם מלך על כל הארץ, ואז תוקעים את השרת. וכן הלאה זו הדרך. יויין בדברי הריטב"א, כאמור, מעריך הרבה מאוד לפירושים השונים, מה בדיוק היה לא בסדר במנהג שלה. הלאה, אנחנו עוברים לנושא הבא. אומרת המשנה, שלוש תעניות הראשונות, אנשי משמר, מתענים ולא משלימים, ואנשי בית אב לא היו מתענים כלל. כזכור, יש לנו כ"ד משמרות כהונה, כל השנה מחולקת בין אותם 24 משמרות כהונה, פחות או יותר שבועיים לכל משמר. למה זה פחות או יותר? כי ברגלים כל המשמרות שווים. אז כאילו זה לא, בשנה יש בדרך כלל 50 או 51 שבועות, אבל יש את השבועות של הרגלים שכולם שווים, ולכן זה בערך שבועיים לכל משמר, כאשר כל משמר מ-24 משמרות הכהונה מחולק ל-7 בתי אב. כלומר, המשמר כולו מגיע לשבוע מילואים, אבל בפועל כל בית אב עובד באחד הימים. ואם כן, אז זה קובעת המשנה, שבשלוש התעניות הראשונות, שהן הקלות מכולם, אז אנשי המשמר כולו כן מתענים, אבל לא צריכים להתענות עד הערב, וכבר ראינו, אז מה המשמעות של להתענות בלי להתענות עד הערב? זה להשתתף בצער הציבור, אבל אנשי בית אב, כלומר אלה שבפועל היום הם עובדים, באותו שני או באותו חמישי, אלה שעובדים בפועל, לא היו מתענים כלל. שלוש שניות, אנשי משמר מתענים ומשלימים, כלומר הם כבר חייבים לגמרי, אבל אנשי בית אב, כלומר שוב, אלה שעובדים היום, מתענים ולא משלימים. למה אנחנו מקילים גם על אנשי משמר? הרי לכאורה רק אנשי בית אב עובדים, אז התשובה הפשוטה היא, שאם יצטרכו סיוע, אם פתאום יהיה הרבה קורבנות, אז כל אנשי משמר נמצאים שם, בסדר? הצו מילואים שלהם הוא צו מילואים לשבוע, הם לא מקבלים יום מילואים אחד, הם מקבלים שבוע מילואים. אבל בפועל הם עובדים רק יום אחד מאותו שבוע. ולכן הם כן מתענים, אבל בתעניות ראשונות לא משלימים, בתעניות שניות כבר משלימים, אנשי בית אב מתענים ולא משלימים. בשבע האחרונות, אלו ואלו מתענים ומשלימים, כל זה דברי רבי יהושע. והחכמים אומרים, שלוש תעניות הראשונות, אלו ואלו לא היו מתענים כלל. שלוש שניות אנשי משמר מתענים ולא משלימים, ואנשי בית אב לא היו מתענים כלל. שבע אחרונות, אנשי משמר מתענים ומשלימים, ואנשי בית אב מתענים ולא משלימים. כלומר, לדעת חכמים והלכה כמותם, אפילו בתעניות החמורות מכולן, דהיינו בשבע אחרונות, גם שם אנשי בית אב לא היו מתענים כלל. למה? כי אי אפשר, או קשה מאוד, גם לעבוד את עבודת המקדש, וגם לעשות את כל זה בצום. כלומר, להם יש משימה אחרת, כנראה חשובה לא פחות מהמשימה של התענית הציבורית, שאנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו, אז כנראה עבודת המקדש היא לא פחות חשובה מהתענית, ולכן אנשי בית אב לא היו מתענים ומשלימים בכלל, אפילו לא בשבע התעניות החמורות. יכול להיות אין החינמי, גם שיכולו לאכול קודשים, אין החינמי, אנחנו יודעים שיש פעם אחת בשנה שכן עושים את העבודה בצום, וזה כמובן יום הכיפורים, אבל כולנו זוכרים ממסכת יומא, כמה תקנות וכמה פתרונות באו רק כדי להקל על הכהן הגדול שלא יתרח פה ושלא יתרח שם, ועוזרים לו בזה ועוזרים לו בזה, כי באמת לעבוד כאשר אתה מתענה זה דבר לא פשוט. היה פעם מפקד בצבא, אתם יודעים שהשאלה הזאת מטרידה הרבה פעמים גם חיילים וגם מפקדים, שאלת הצומות בין תשעה באב, יום כיפור, תעניות החורבן האחרות, ואמר אני רוצה שיגידו לי אם אני צריך להתענות, אבל בבקשה אל תגידו לי, אני לא חולה ולא יולדת. אני מפקד בצהל, אני לא חולה ואני גם לא יולדת. אני חושב, אמרתי את זה גם אז, נכון, לא חולה ולא יולדת, אבל אם כבר להשוות למשהו, זה לאנשי בית אב או לאנשי משמר. כלומר, מי שעכשיו כרגע בפועל נמצא בפעילות, מי שכרגע לא נמצא בפעילות אבל הוא נמצא בכוננות, זה בדיוק ההגדרות של המשנה הזאת. ולכן אני לא חושב שצריך להגיע למחוזות של, אני מסכים עם ההגדרה שלו, לא חולה ולא יולדת. אבל אני חושב שזה באמת איזושהי הגדרה קצת אחרת על מי שעסוק במשימתו. היות שהזכרנו את אנשי משמר ואנשי בית אב, מזכירה המשנה הלכה נוספת לא קשורה לתעניות, אנשי משמר מותרים לשתות יין בלילות, אבל לא בימים. שוב, במהלך היום הוא בכוננות, והיות שהוא בכוננות הוא לא יכול עכשיו לשתות יין, כי אם יקראו לו מהר לעבוד הוא לא יוכל לעבוד, אבל בלילה אין בעיה שישתה, כי עד מחר זה כבר יהיה בסדר. לעומת זאת, אנשי בית אב כלומר אלה שעבדו נניח ביום שני בשבוע, אז לא יכולים לשתות יין גם באותו לילה, לא ביום ולא בלילה, וזה בגלל, כמו שרשי כאן מסביר, שיש עבודה שנמשכת אל תוך הלילה. הקטר חלבים ואיברים, או היפוך בצינורה, או עוד דברים שלא הספקנו לעשות במהלך היום, ולכן אנשי בית האב לא יכולים לשתות יין גם בלילה. ועוד מזכירה המשנה, אנשי משמר ואנשי מעמד, איזה אנשי מעמד, עליהם לא דיברנו עד עכשיו, אנשי מעמד הם הנציגות מכלל ישראל, גם של לוויים, גם של ישראלים, שבעצם מלווים את עבודת המקדש. אז אנשי משמר ואנשי מעמד אסורים מלספר ומלחבס, כלומר באותו שבוע שזו המשמרת שלך, להיות או אנשי משמר או אנשי מעמד, אסורים בתספורת וכיבוס, והגמרא תסביר מדוע, כמו ההלכה שאנחנו מכירים בכל המועד, כדי שאת כל הדברים האלה יעשו לפני כן, יש לך שבוע בשנה שבו אתה צריך כבר להגיע מסודר ומוכן, אחרי תספורת, אחרי כיבוס וכולי, ולכן אסרו עליהם לספר ולחבס כדי שיעשו את זה מבעוד מועד, כמו שאנחנו מכירים מלכות חול המועד. ובחמישי, מותרים מפני כבוד השבת. אנחנו עוברים לנושא הבא של המשנה, כמו שאמרתי, ראיתם שעיקר הדיון במשנה היה לגבי סדרי התפילות, עכשיו עברנו לגבי השאלה מי לא צריך להתענות, ועכשיו השאלה השלישית והאחרונה, והיא מתי לא צריך להתענות. אומרת המשנה, כל הכתוב במגילת הענית, דלא למספד, כלומר ימים שהם ימי שמחה מובהקים, שאסורים לא רק בתענית, אלא אסורים גם בהספד, אז לפניו אסור, לאחריו מותר. כלומר כל יום שכתוב במגילת הענית, אז לא רק היום הזה אסור בהספד ותענית, אלא גם היום שלפניו, שמה יהיה איזה בלבול, אז הרווחנו יומיים בלי תחתון, כאילו יומיים בלי הספד ובלי תענית. רבי יוסי אומר, לפניו ולאחריו אסור. לא, יש גם יום קודם וגם יום אחר. ימים שהם פחות חגיגיים, שעליהם כתוב במגילת הענית, דלא להתענה, כלומר שמותרים בהספד, אבל הם רק אסורים בתענית, אז לפניו ולאחריו מותר לדעת תנא קמא, רבי יוסי אומר, לפניו אסור, לאחריו מותר. ובהקשר הזה, אין גוזרים תענית על הציבור בתחילה בחמישי, שלא להפקיע השערים, אלא שלוש תעניות הראשונות, שני וחמישי ושני. כלומר, כל התעניות שעליהן דיברנו, גם שלוש ראשונות, שלוש אמצעיות ושבע האחרונות, תמיד יהיו בית היבט. זה לא יהיו ימים רצופים של תענית, אלא תמיד יהיה סדרה ארוכה של בית היבט, והיא תמיד צריכה להתחיל ביום שני ולא ביום חמישי. למה ביום חמישי לא מתחילים תענית? שלא להפקיע שערים. כבר הזכרנו בעבר שיש פירושים שונים בין הראשונים, למה תחילה תענית ביום חמישי מפקיע שערים? זה יכול להיות בגלל שזה יוצר איזושהי בהלת קניות כזאת, כי אנשים ביום חמישי באים לקנות גם אוכל לאחרי הצום, וגם אוכל לשבת, וכאשר אנשים מתנפלים על השווקים, ממילא זה מערער אותם, עולים מחירים, יורדים מחירים וכולי, יש כאלה שאמרו הסבר פרקטי, בפועל בני הערים, אין להם אוכל משלהם, בני הכפר הם אלה שמביאים את התוצרת החקלאית אל העיר, והם לא יכולים להביא ביום חמישי כמות כפולה, גם בשביל אחרי הצום וגם בשביל השבת. עכשיו שוב, שלא נתבלבל, הסדרה התחילה ביום שני, ואחר כך צמים ביום חמישי, אבל העניין הוא לא להתחיל ביום חמישי. אחרי שכבר התחלת ביום שני, אנשים מבינים מי נגד מי ויודעים להיערך מראש. כאשר אתה מתחיל סדרת העניות ביום חמישי, זה מה שיוצר את אותה בהלה על השווקים. וכן אני קורא שוב, אין גוזרים תעניות על הציבור בתחילה בחמישי שלא להפקיע השערים, אלא שלוש תעניות הראשונות, שני וחמישי ושני, ושלוש שניות, חמישי, שני וחמישי. כלומר, את הסדרה השנייה, כבר אפשר להתחיל ביום חמישי, כי הבנו שאנחנו פה בתוך תהליך תעניות. רבי יוסי אומר, כשם שאין הראשונות בחמישי, כך לא שניות ולא אחרונות. כאמור, את הדבר הזה הזכרנו רק כדי להשלים את הדיון במגילת תענית, אין גוזרים תענית על הציבור בראשי חודשים, בחנוכה או בפורים. כלומר, אי אפשר להתחיל סדרה של תעניות בימים שהם ימים שלא מתענים בהם, למשל ראש חודש חנוכה ופורים, אבל אם התחילו הם מפסיקים דברי רבן גמליאל. אם כבר התחלנו סדרה של שבע תעניות, בית ה' בית, בית ה' בית, ואחד בהם נופל על ראש חודש, או על חנוכה או על פורים, אז ממשיכים כך רבן גמליאל, אמר רבי מאיר, אף על פי שאמר רבן גמליאל הם מפסיקים, מודה היה שאין משלימים, וכן תשעה באב שחל להיות בערב שבת. כלומר, במצבים כאלה אי אפשר שהתענית, אף על פי שהתחלנו אותה מראש, אי אפשר שהיא תדחה ראש חודש, ואי אפשר שהיא תדחה חנוכה ופורים, ולכן בימים האלה צריך להתחיל לצום, אבל לשבור את הצום לפני הלילה, ואותו דבר, אם תשעה באב חל ביום שישי, לא נכנסים לשבת מתוך צום, ולכן כשתשעה באב חל ביום שישי, לא צמים עד הערב, אלא מותר לאכול לפני כן, בלוח שלנו זה לא יכול לקרות, תשעה באב לא יכול לאכול ביום שישי, התענית היחידה שיכולה לאכול ביום שישי זה שרה בטבת, וכשזה קורה אז אנחנו באמת לא נוהגים כדעת רבי מאיר של המשנה, אלא כן מתענים ממש עד כניסת השבת, ונכנסים לשבת מתוך התענית. עד כאן משנתנו, כאמור למדנו את כל המשניות של הפרק, מכאן תתחיל הגמרא לבאר דבר דבור על אופניו, ואנחנו נראה את שתי הסוגיות הראשונות. אומרת הגמרא, וזה כבר הזכרנו מקודם, סדר תעניות כיצד, מוצאים את התיבה וכו', שואלת הגמרא ואפילו בקמייתא, כלומר משמע לכאורה, אחרי שלמדנו בפרק הקודם, שלוש ועוד שלוש ועוד שבע, והפרק שלנו מתחיל סדר תעניות, משמע שמדובר על כל התעניות של הפרק הקודם, האומנם הורמינו שלוש תעניות ראשונות ושניות נכנסים לבית הכנסת ומתפללים כדרך שמתפללים כל השנה כולה, ורק בשבע האחרונות מוצאים את התיבה לרחובה של עיר נותני אפר על גבי התיבה וראש הנשיא וראש הבית דין, וכל אחד ואחד נותן ונוטל בראשו. רבי נתן אומר, אפר מקלן מביאים, אמר רב פאפה, קטננה ממתניתין, השבע האחרונות. כמו שהסברנו מקודם, כל סדרי התפילה המיוחדים של משנתנו מדברים רק על שבע התעניות האחרונות, אז מוצאים את התיבה, אז נותנים אפר מקלה על התיבה או בראש הנשיא בית הדין כמו שנראה מיד, ואז באמת מתפללים את אותן 24 ברכות מיוחדות, ואם כן כל המשנה שלנו מדברת רק על שבע התעניות האחרונות. אז קראתי את זה מהר, בואו עכשיו נסביר את זה לאט. אמרה גם במשנתנו וגם פה בברייתא שנותנים אפר על גבי התיבה ועל ראש הנשיא ועל ראש אב בית הדין. אומרת הגמרא, ובראש הנשיא, והדרתני, כל אחד ואחד, נותן בראשו. איני, והתניא, רבי אומר, בגדולה מתחילים מן הגדול, ובכללה, יש גורסים בכלכלה, מתחילים מן הקטן. בגדולה מתחילים מן הגדול, שנאמר, ויאמר משה אל אהרון, ואחר כך אלעזר, ואחר כך איתמר, לפי סדר החשיבות, כאשר מוסרים את דבר השם. אבל בכללה או בכלכלה מתחילים מן הקטן, שהרי בתחילה נתקלל נחש ואחר כך נתקללה חווה ואחר כך נתקלל אדם. ואם כן, קודם כל לגבי סדר הדברים, אמרת שקודם כל שמים אפר על הנשיא ועל אב בית הדין ורק אחר כך כל אחד בראשו. לא, לא נכון. לדבר הזה הנשיא לא צריך להיות ראשון, הנשיא צריך להיות אחרון, כי זה דבר כלכלה. עונה הגמרא, החשיבות הלדיד הוא דאמרי להו אתון חשיבתו למיבאי אלן רחמי אקולי אלמה. כלומר, גם זה דבר חשיבות. זה נכון שלשים אפר על ראשו זה איזשהו אקט של צער, איזשהו אקט של משבר, ואף על פי כן אתם ראשונים, כי אנחנו משליחים יהבנו עליכם, אנחנו תולים עינינו אליכם, כי אתם ראשי העדה, ראשי הציבור, ההנהגה התורנית והחברתית, אנחנו בטוחים שבזכותכם אנחנו התענית שלנו תתקבל. ולכן בדרך כלל באמת בדברים רעים מתחילים מן הקטן, אבל זה איזשהו דבר מעלה. בכל אחד ואחד נותן בראשו, נשיא ואב בית דין נמי, נשקול אינו וננחו ברשאיו. מה ישנה דשקיל אינו שחרינה ומה נחנהו? כלומר, למה אמרת שמישהו אחר צריך לתת על הראש של הנשיא? הרי כמו שכל אחד ואחד נותן, נוטל ונותן בראשו, כך יעשה גם הנשיא. אמר רבי אבא דמין קיסרי, אינו דומה מתבייש מעצמו למתבייש מאחרים. כלומר, זה שאדם רגיל שם על עצמו זה לא נורא, אבל לראות את הנשיא או את אב בית דין עם אפר על הראש, זה משהו דרמטי. זה משהו מערער, כמו שהגמרא שנראה מיד תגיד. ולכן, את זה, לא רק שהוא לא עושה את זה בעצמו, אלא מישהו אחר כאילו בא ומבזה אותו. מישהו אחר בא ושם על ראשו, וזה מהלך שהוא עוד יותר סמלי ועוד יותר משמעותי. אומרת הגמרא, והי חמה אנחנו הוא, אמר רבי יצחק במקום תפילין, שנאמר, כמו שאנחנו גם אומרים, תחת החופה, לשום לאבלי ציון, לתת להם פאר תחת אפר. לכן גם חתנים ששמים אפר בראשם תחת החופה, שמים אותו במקום תפילין, וזה העניין של פאר ואפר, כמובן משחק המילים של זה אותן אותיות, אבל גם המשמעות של הפאר שיבוא במקום האפר, או במקרה שלנו, האפר שנמצא במקום תפילין, האפר שנמצא תחת הפאר. הזכרנו כמה פעמים את העניין שמדובר על אפר מקלה, כלומר על אפר של שריפה, וזה בא כדי להוציא מזה שמדובר על אפר. כלומר, זה חייב להיות דווקא אפר של שריפה, ורש"י אומר שזה אפילו עוד יותר חמור מאפר, אבל הגמרא מיד תסביר דווקא את המשמעות הגדולה של אפר. רק רציתי להעיר פה על משהו שהתוספות אומרים פעמיים, וזה באמת חידוש עצום איפה אפשר להשיג דבר כזה. התוספות אומרים לא סתם שזה צריך להיות אפר, אלא שזה אפר מעצמות אדם. שזה דבר מאוד מוזר, כי עצמות אדם אחרי השואה היו הרבה דיונים נוראים ואיומים על הנושא הזה של חובת קבורה באפר, האם צריך או לא צריך, ובאיזה כמות וכולי וכולי. לא ניכנס לנושא הזה עכשיו, אבל ברור שחלק מהאמירה וחלק מהרצון באמת לזעזע, ושוב נראה עוד קטע אחד שהגמרא תבהיר את הרצון הזה ואת הצורך הזה לזעזע, אז ברור שכאשר מדובר על אפר מעצמות אדם, הדבר הרבה יותר מזעזע. ואם כן, הגמרא, עכשיו אתם רואים שיש כאן סימן, רחוב, תיבה, סכים, אפר, כלומר הגמרא תסביר מה המשמעות של כל אחד מן המעשים שבמשנה, ועד כמה המעשה הזה הוא מעשה מזעזע. ובכן, למה יוצאים לרחוב, כמו שראינו במשנה? רבי חייא בר אבא אמר, לומר, זעקנו בצנעה ולא נעננו, נבזה עצמנו בפרהסיה. יש איזשהו ביזיון, ועוד פעם אני חוזר למנייני החצרות שלנו, עוד פעם, לא יודע כמה נצטרך אליהם בקרוב עם הווריאנטים החדשים, אבל באמת היה איזשהו משהו שדובר עליו עם כל היופי והחן של מנייני החצרות, שבאמת כאילו אנשים עומדים ברחוב מתפללים ובדיוק עובר מישהו ומשחק ובדיוק עובר איזה כלב לטיול, כאילו, אז יש כאלה שדרשו את זה לשבח, ברור שיש בדבר הזה גם בעייתיות מסוימת, כשמתפללים בחוץ. וזה המשמעות של נבזה עצמנו בפרסיה. כאילו, אנחנו נעמוד בחוץ, תחת כיפת השמיים, ברחוב, שכל מי שרוצה יכול לעבור ברחוב, הדבר הזה הוא חלק מן הביזיון. יש לקיש אמר, זה לא מצד ביזיון, אלא מצד גלות. גלינו, גלותנו מחפרת עלינו, מהי ביניו, מה נפקמינה, האם זה משום ביזיון או משום גלות, יקה ביניו דגל מבית כנישתא לבית כנישתא. כלומר, היה אפשר להחליט שרק עוברים מבית כנסת אחד לבית כנסת אחר, וכבר זה גלות. כן, יש אנשים שיעדיפו להתפלל ברחוב, אבל לא להתפלל בבית כנסת ההוא, אז זה כבר גלות עוד יותר גדולה בשבילם, וכאמור, זה הנפקמינה בין שני הפירושים. ולם מוצאים את התיבה לרחובה של עיר, אמר רבי יהושע בן לוי לומר, כלי צנוע היה לנו, התיבה, שוב, שעליה מניחים את ספר התורה, ונתבזה בעווני. ולמה מתכסים בסקים? שואלים כאן כמה מן הראשונים. מי אמר שמתכסים בסקים? זה לא בדיוק היה כתוב במשנה. זה כן היה כתוב, הוא קשור לעניין וקירו לבבכם ועל בגדיכם, כמובן בספר יונה אנחנו מוצאים בפירוש שלובשים סקים האדם והבהמה, במשנה זה לא היה כתוב בפירוש, והראשונים כאן באמת מהירים שחלק מן ההנהגות כאן בקטע הזה בגמרא, לא מפורשות במשנה ואפילו לא בברייתא, אבל בפועל כך היו נוהגים. ואם כן, למה מתכסים בסקים? אמר רבי חייא בר אבא לומר, הרי אנו חשובים כבהמה, כי השק עשוי בעצם מ... לא מצמר, אלא מנוצה של איזים. ולמה נותנים אפר מכלי על גבי התיבה? אמר רבי יהודה בן פזי, כלומר, אמו אנוכי בצרה. כאילו גם התיבה וספר התורה, נציגות השכינה, גם היא מתבזה כשעם ישראל בצרה. יש להגיש אמר, בכל צרתם לא צר. כמו שאמרתי כמה פעמים, הגמרא כאן באמת מנסה לזעזע ומצליחה, ואמר רבי זיירה מריש, כי הווה חזינה לו לרבנן דיעבר אפר מכלי על גבי התיבה, מזדעזע לי כל כולי גופי. כלומר, כשאני ראיתי את הדבר הזה, החסרתי פעימה. לראות את התיבה עם אפר מכלי על גביה, זה דבר שאתה לא יכול להישאר בשוויון נפש. מאלה שאנשים שמים את זה על עצמם, שהתיבה, כאילו בכל צרתם לא צר, שכאילו הקדוש ברוך הוא השכינה בצר, זה דבר מזעזע. מפרשים קצת מתלבטים רק על העניין של מריש כי הווה חזינה. מה פירוש המילה מריש? מלכתחילה. כנראה שבתקופתם באמת זה קרה כמה וכמה פעמים, אז הוא אומר, הפעם הראשונה בחיים שראיתי את זה, זה היה קשה. הפעם העשירית, כמו כל דבר, כבר מתרגלים. אבל קשה להגיד שזה כאן, כי באמת זה אמור לזעזע תמיד הדבר הזה. ולמה נותנים אפר בראש כל אחד ואחד? אז זה מה שהזכרתי מקודם, פליגה ברבי לוי, בר חמה ורבי חנינה, אחד אמר, ראינו חשבים לפניך כאפר, כלומר, כאילו נשרפנו, אבל אז יכול להיות גם אפר, במובן הזה של הריני ואנוכי אפר ואפר, אחד אמר, ואז זה חייב להיות דווקא אפר, כדי שיזכור לנו אפרו של יצחק, מה בניו, יקה בניו, אפר סתם. ועוד ממשיכה הגמרא ואומרת, למה יוצאים לבית הקברות? ושוב, גם זה לא היה כתוב באף מקום, לא אמרנו במשנה וגם לא בברייתא שיוצאים לבית הקברות, אבל כנראה זה היה פשוט ביניהם שזה המנהג. אז פליגה בר רבי לוי בר חמה ורבי חנינה, אחד אמר, היינו חשובים לפניך כמתים, ואחד אמר, כדי שיבקשו עלינו מתים רחמים. מהי בניו? יקה בניו, קברי עכו. קברי עכו, עדיין זה, אנחנו יכולים להגיד, הריינו חשובים עליך כמתים, מצד שני, אתה לא מצפה שבקברי עכו הם התפללו עליהם. הרמב״ם ראה צורך להכריע בפירוש במחלוקת הזאת, וכמובן מה הוא הכריע? שהתפללו עלינו, הרינו חשובים כמתים. ברור שהרינו חשובים כמתים, מתאים מאוד, ובאמת האחרונים מהירים, לא האחרונים, כבר ברמה זה כתוב, שהמנהג הוא באמת לצאת לקברים, ואפשר לצאת גם לקברי עכו. כי לפי שני הנימוקים בגמרא, ולפי האמירה המפורשת של הרמב״ם, שהרינו חשובים כמתים, אז זה לא משנה, מתי ישראל ומתי עכו. ובאמת המנהג הזה, הרמ"א כותב שהמנהג פשוט שבתשעה באב יוצאים לקברים, כי זה גם תענית ציבור, אנחנו נוהגים לפקוד קברים במועדים אחרים, כמו בימים נוראים, בערב ראש השנה וכולי, אבל הכל חוזר לאותו עניין. כדי לא לסיים בדבר רע, אז אנחנו מסיימים בדבר טוב. אומרת הגמרא, היות שראינו פה כמה מחלוקות בין רבי לוי ורבי חמה ולבין רבי חנינה, אומרת הגמרא, מהי הר המוריה? פליגה בה רבי לוי בר חמה ורבי חנינה. אחד אמר, הר שיצא ממנו הוראה לישראל. זה הר המוריה, מקום שבו יושבת הסנהדרין בלשכת הגזית ויוצאת הוראה לישראל. אחד אמר, הר שיוצא ממנו מורה לעובדי כוכבים, כאשר הם רואים שהשראת השכינה על ישראל, כאשר הם רואים שלעם ישראל יש עוצמה רוחנית, ממילא הדבר הזה מרתיע גם את אומות העולם, וזו המשמעות של הר המוריה. אז עד כאן הערב, מחר בעזרת השם ממשיכים בדף ט"ז. יבואו הודעות בעזרת השם לאורך השבוע, ככל שיהיו שינויים עקב חנוכה והדלקת נרות, כרגע נמשיך בשמונה, במידה ויהיו שינויים, נעדכן, שבוע טוב, חנוכה שמח לכולם.